כתובות, דף פי ג', מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק תשיעי, פרק הכותב לאשתו. בשעה שביקשו מרבי אלעזר בן עזריה לעמוד בנשיאות עם ישראל, הוא ביקש ללכת ולהימלך, להתייעץ עם אשתו. והגמרא מספרת במסכת ברכות, דף כ"ח, שאשתו טענה בפניו, הרי הנשיא שהיה לפניך היה רבן גמליאל, והעבירו אותו מהנשיאות. אולי אחרי שימנו אותך להיות נשיא, יעבירו אותך גם מהנשיאות. אמר לרבי אלעזר בן עזריה, טוב לאדם להשתמש בכלי יקר, אפילו אם הוא כלי מאוד שביר, שעלול בקלות להישבר. גם אם מחר הוא יישבר, ישתמש בכלי הזה יום אחד. כך גם לקבל את המינוי, גם אם בסוף יעבירו אותו ממנו, זה טוב הדבר. אם יש לאדם אפשרות לקבל דבר טוב, שלא יעשה חשבונות על העתיד, שיחטוף כעת את הדבר הטוב שמציעים לו. אביי גם בדף פ"ג עמוד ב', בעמוד הבא, מביא משל נוסף דומה לזה. אדם אומר לחברו, אני קורא את הלשון איך רש"י מבאר את הפתגם, אומר אדם לחברו, קח לך דלעת קטנה בגינתי, או אני מציע בפניך אפשרות נוספת, המתן עד שיגדילו, ואז תיקח לך דלעת גדולה. מה עדיף? אביי אומר את הלשון, בוצינה תבה מקרה. רש"י אומר, בוצינה הכוונה דלעת קטנה, קרה הכוונה דלעת גדולה. עדיף לך, טוב לך, לקח הקטנה מיד. למה? כי לא ידע מה ילד יום, אתה לא יודע מה יהיה אחר כך. מציעים לך עכשיו לקחת דבר טוב, קח אותו, ואל תעשה חשבונות, אולי אחר כך יהיה לך משהו יותר טוב. בעל שמתחתן עם אישה, יש לו זכות לאכול פירות מהנכסים שלה. יש לו זכות נוספת בנכסים שלה. אם היא מתה בחייו, הוא יורש אותם. ויש לו זכות שלישית, שאם היא תמכור את הנכסים האלה, שיש על הנכסים האלה שיעבוד, שהם משועבדים לבעל, שהוא אוכל מהם פירות, אז הבעל יכול להוציא את השדה מיד הלקוחות. מבין שלוש הזכויות שיש לבעל בנכסים של אשתו, מהי הזכות שהוא הכי צריך להעדיף, והכי לא לוותר על הזכות הזאת, לוותר על הזכות הזאת אם הוא מוותר הכי מאוחר? אומרת הגמרא שהדבר הראשון שיוותר זה על הזכות שאם היא תמכור את הנכס, הבעל יוציא את הנכס מיד הלקוחות, כי זה דבר רחוק ביותר. אבל שלא יוותר על האפשרות לאכול פירות, זה דבר שהבעל צריך להעדיף ולא לוותר עליו בקלות. ולכן, אדם שקידש אישה, אבל עדיין לא הכניס אותה לחופה, עדיין לא נשא אותה, ולכן הנכסים שלה עדיין אינם משועבדים לא לעניין אכילת פירותיהם. ובזמן הזה הוא יכול לומר, לא רוצה את התקנה שחכמים תקנו בעבורי, שיהיה לי זכות בנכסים האלה של אשתי. ולכן הוא כותב לאשתו, הגמרא מביאה את דעתו של רבי חייא, שהוא שנה ברייתא, האומר לאשתו, אפילו לא צריך לכתוב את זה, הוא פשוט מסיר את עצמו ומוותר על הזכות שיש לו בנכסים שלה. דין ודברים אין לי בנכסייך. מה זאת אומרת? הרי יש לך שלוש זכויות בנכסים של אשתך. פירות שאתה אוכל, שאם היא תמות אתה, בחייך אתה יורש אותה, זכה כולנו להיבדל לחיים ארוכים וטובים. והזכות השלישית, שאין לה אפשרות למכור את הנכס, אם היא מכרה אתה מוציא מיד הלקוחות. אנחנו מפרשים את דבריו באפשרות הרחוקה ביותר, זאת אומרת שהוא ויתר על הזכות הקטנה ביותר שיש לו בנכסים, כמו שהגמרא מבארת. ולכן על אכילת הפירות הוא לא ויתר, הרי זה אוכל פירות בחייה, ועל האפשרות לרשת אותה הוא גם לא ויתר. ואם מתה יורשה, הדבר היחיד שהוא ויתר זה על הזכות הרחוקה ביותר שתגיע לידיו. אם כן, למה כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך? רק לעניין הזכות הזאת שהיא ממכרה את הנכסים, או שהיא נתנה אותם לאדם אחר, המכר קיים והמתנה קיימת. אנחנו לא אומרים אבל שהוא ויתר על הזכות לאכול פירות, אפילו שהערך של הנכסים גדול יותר. ואם הוא מוותר על הערך של הנכסים, שאם היא תמכור, הוא לא יכול להוציא את זה מיד הלקוחות, הוא מפסיד שדה שלמה. וכמה בסך הכל הוא ייהנה מהפירות? איזה ערך יש לפירות? אפילו אם הערך של הפירות קטן יותר מהערך של הנכסים, הוא מעדיף את הפירות, ולכן עליהם הוא מוותר פחות. אם הוא ויתר על משהו שהוא הכי בקלות מוותר עליו, זה על הקרקע כולה, אם היא תמכור אותה, שהוא מוכן לוותר ולא להוציא את הקרקע מיד הלקוחות. על אף שזה הפסד בערך אולי גדול יותר, אבל זה רחוק. זה לא מצוי שהאישה מוכרת את הנכסים שלה. מדובר פה על נכסים של בית אביה, שבזמנם, ואולי גם בזמננו יש כאלה, יש להם נכסים שהם של משפחתם, שקיבלו ממשפחתם, מהדורות הקודמים, שהם לא מוכרים אותם. זה לא מצוי שהם מוכרים אותם. ולכן על זה, שזה דבר לא מצוי כל כך, על זה הוא ויתר. אם הוא פירש יותר, כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם. מפורש, הוא מסלק את עצמו מהזכות לאכול פירות מהנכסים שלה. הרי זה אינו אוכל פירות בחייה, וגם לא פירות של הפירות. גם אם היא תיקח את הפירות ותמכור אותם, ובתמורה היא תקנה שדה, ומהשדה הזה יצאו פירות, שזה פירות של הפירות, גם הם הוא סילק את עצמו. אבל מהלשון של השטר עדיין אין ראיה שהוא מסלק את עצמו גם מהזכות לרשת אותה. ולכן אם מתה, יורשה. רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פירי פירות, ורק פירות הוא לא אוכל. כשהיא אומרת לו, כשהוא אומר לה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם. פירי פירות הוא כן אוכל. עד שיכתוב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך, ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם. אם הוא פירש יותר, כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם, לא רק בחייך אלא גם ובמותך. הוא הוסיף במותך, אז הוא באמת סילק את עצמו מכל השלוש זכויות שיש לו בנכסים שלה. אינו אוכל פירות בחייה, והיא מתה אינו יורשה. רבן שמעון בן גמליאל בא עם חידוש והוא אומר, גם הוא במפורש מסלק את עצמו מלרשת את הנכסים של אשתו, היא מתה יירשנה, הוא לא יכול לסלק את עצמו מלרשת אותה. מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, שהתורה אומרת, הוא נתתם את נחלתו לשעירו, שעירו זו אשתו, וירש אותה, המילים האלה מיותרות, ובמסכת ברבת רדף קוף יוד א', דורשים שהבעל יורש את אשתו, והתורה נותנת לו את הזכות הזאת, ואם הוא עושה תנאי שהוא לא רוצה לרשת אותה, הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ולפי דעת רבן שמעון בן גמליאל, הבעל יורש את אשתו דבר תורה. לסלק את עצמו מאכילת פירות הוא יכול, כי מה שהוא אוכל פירות, לתקנה שחכמים תקנו שהוא יאכל את הפירות מנכסי אשתו. כמו שכבר אמרנו במשנה, שמה שכתוב הכותב לאשתו בשטר שהוא מסלק את עצמו מנכסיה, שהם עתידים להינשא, הוא כבר לפני הנישואין אומר שהוא מסלק את עצמו שהוא לא רוצה זכות בנכסיה, אז במשנה כתוב הכותב לאשתו, דווקא אם הוא כתב את זה בשטר, אבל תני רבי חייא בר איתא, אפילו אם הוא רק אומר לאשתו, אפילו אם הוא רק אומר לה את זה בפה, לפני שמתחתנים, אומר לה, תשמעי, לא רוצה זכויות בנכסייך, שיהיה לך אותם, תהני מהם, אז מועיל עצם האמירה, והוא מסלק את עצמו מהזכויות. שואלת הגמרא, הגמרא הייתה סבורה בהתחלה שמדובר פה בבעל שיום אחד פתאום עלה בדעתו שהוא רוצה לסלק את עצמו מהזכויות בנכסי אשתו, אחרי שהם כבר נשואים. אנחנו פירשנו במשנה כבר את המסקנה של הגמרא, שהוא אומר לה את זה לפני הנישואים, אחרי שהוא קידש אותה לפני הנישואים, לפני שהכניס אותה לחופה. אבל אם זה נכון באמת שמדובר פה כבר שהם נשואים, ואז הוא אומר לה את זה, אז מה זה מועיל? וכי כתב לה, אפילו אם הוא כתב, כל שכן אם הוא רק אמר, אחי, מי הווה, מה זה מועיל? והתניא ברייתא, אם יש כאן שדה ששייכת לשני שותפים, שותף אחד האומר לחברו, השותף השני, בין אם הוא כותב לו, כל שכן אם הוא רק אומר לו, דין ודברים אין לי על השדה זו שאנחנו שותפים בה, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת ממנה, אבל הוא לא הזכיר מילה אחת שהוא נותן לו את החלק שלו במתנה, או שהוא מקנה את החלק שלו לחברו בקניין, אלא הוא רק אומר לו, דין ודברים אין לי על השדה הזאת, אין לי עסק בשדה הזאת, ידיים מסולקות ממנה. זה לא לשונות של אדם שמוסר את החלק שלו לחברו, אז לכן לא אמר כלום. אז למה כשהבעל אומר את זה לאשתו, באמת הוא מסלק את הזכויות שיש לו מנכסיה, הוא הרי כבר זכה בהם אחרי שהוא נשוי לה. מבארת הגמרא אמרי דבי רבי ענאי, באמת לא מדובר כאן שהם כבר נשואים ואז הוא אומר לה את זה, אלא, או כותב לה את זה, אלא מדובר פה בכותב לה והודעה ארוסה, הוא כותב לה את זה לפני שהם נשואים, כשהם עדיין רק אחרי קידושין, ואז עדיין לא זוכה בנכסים, בזכויות בנכסים, הוא יכול פשוט לא לקבל, הוא יכול להימנע מלקבל את הזכויות שמגיעים לו, כי מדובר פה על זכויות שחכמים תקנו לטובתו. וכמו דבריו של רב כהנה, דאמר רב כהנה, נחלה הבאה לאדם ממקום אחר, זה לא ירושה מאבותיו, אלא על ידי מעשיו הוא קיבל את זה. למשל, אדם שמתחתן עם אישה, זה מעשיו. זה שהוא יורש אותה, זה נחלה הבאה לאדם ממקום אחר. אדם מתנה עליה שלא יירשנה. כל מה שהוא זוכה בירושה, זה מתקנת חכמים שתקנו לטובתו. יכול למחול על התקנה הזו. לפי דעת חכמים שסוברים, שירושה שהבעל יורש את אשתו זה תקנה דרבנן. וכבר אמרנו שרבן שמעון בן גמליאל באמת חולק. הוא סובר שהירושה היא מהתורה. ולכן באמת, אדם לא יכול לעשות תנאי כזה שהוא מסלק את עצמו מאפשרות לרשת את אשתו. אבל חכמים סוברים שזה דבר שתקנו חכמים לטובתו. ומכיוון שזה תקנה של חכמים לטובתו, כדבריו של רבא דאמר רבא האומר, חכמים תקנו תקנה ונתנו לי זכות מכוח של החכמים, אדם אומר אי אפשי בתקנת חכמים שתקנו לטובתי. כגון זו, כגון התקנה שתכף הגמרא תפרט, שומין לו. אז כאן, כשהוא מוחל על האפשרות לרשת את אשתו, יש לו אפשרות. מהי כגון זו? על איזה מקרה דיבר רבא שאדם יכול לומר, אני לא מעוניין לקבל את התקנה שחכמים תקנו לטובתי. כמו דבריו של רבונה שאמר בשם רב, דאמר רבונה אמר רב, חכמים תקנו שבעל צריך לזון את אשתו, וכנגד זה תקנו שמה שהיא מסתכרת במעשי ידיה, היא נותנת לו. אבל מכיוון שעיקר התקנה הייתה לטובת האישה, שהיא תקבל מזונות מהבעל, יכולה האישה שתאמר לבעלה, מבטרת על המזונות, איני ניזונת, וגם לא רוצה לתת לך את השכר שאני מסתכרת, איני עושה. שואלת הגמרא, אי אחי, אם מועיל כאן, שהוא מסלק את עצמו מהנכסים, מאפשרות לרשת את אשתו, כי זה תקנה לטובתו, אז למה העמדנו את המשנה, שהוא כותב או אומר לה, שהוא מסלק את עצמו מנכסיה, כשהם עדיין רק אחרי קידושין. אפילו כשהיא נשואה נעמי, צריך להיות הדין שהוא יכול לסלק את עצמו מאפשרות לקבל את נכסי אשתו, לקבל זכויות בנכסי אשתו. הוא יכול לומר שהוא לא רוצה במה שחכמים תקנו לטובתו. מתרץ את הגמרא. אמר אביי, ברגע שהיא נשואה לו, הוא נעשה כאין שותף בנכסים שלו, שלה. ויש לו בנכסים האלה זכות, כמו שלה יש לו זכות בנכסים שהם שלה. ידו כידה. ולכן, הוא כבר לא יכול לומר שהוא לא חפץ בתקנת חכמים, כי הוא כבר זכה בזה. אדם שיש לו דבר מסוים, בשביל להסתלק מהדבר הזה, צריך לעשות, לתת את זה מתנה, או לתת את זה בקניין, זה לא מועיל שהוא מסלק את עצמו בדיבור, או בכתיבה. רבא אמר, דבר שאין לו משמעות לנושא שלנו, כי בכל מקרה, ברגע שהם נשואים, אז הבעל כבר זכה. אבל הוא אומר, תדע לך באופן עקרוני, לבעל יש כוח בנכסים של אשתו יותר מאשר האישה בעצמה. ידו עדיפה מידה. עכשיו לעניין מה שאנחנו כעת מדברים אין באמת הבדל. כי בעצם באמת הבעל זכה בנכסים של אשתו והוא לא יכול לומר דין ודברים אין לי בהם. אבל מה הנפקמינה בין מה שהבעל אומר שידו כידה לבין מה שרבא אומר שידו יותר מידה בנכסיה? ההבדל הוא לעניין שומרת יבם. רש"י מבאר שזה הכוונה לדברי המשנה בדף פי עמוד ב' שעוסקת באישה שהייתה נשואה לבעל והבעל מת בלי להשאיר צאצאים. אין דינה של אותה אלמנה כמו שאר אלמנה שיכולה לנסה למישהו אחר, אלא יש לה דין של יבמה שהיא זקוקה להתחתן עם אח של בעלה. היבם צריך לייבם אותה. אם הוא לא רוצה לייבם אותה, נותן לה חליצה ואז היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. כאן מדובר שהיא רצתה להתחתן, להתייבם ליבם, אבל היא מתה לפני שהספיקה להתייבם. במשנה שם יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, מי יורש אותה? מי יורש את הנכסי מילוג שלה? בית שמאי סוברים ש מחלקים את הנכסים שלה בין היורשים שלה עצמה, קרובי המשפחה שלה, לבין היבם. בית הלל סוברים שהנכסים הם בחזקת היורשים שלה. אביי סובר שגם נכסים כאלה שנפלו לרשותה כשהייתה נשואה לבעלה הראשון, גם בהם חולקים. למה? כי הוא סובר שכשהם נשואים, ידו של הבעל וידה של האישה בנכסים שלה שווים, ידו כידה. הבעל ויורשי הבעל אין בהם חזקה יותר מהאישה. אחרי שהוא מת, יש כאן ספק מי היורש. לעומת זאת, רב הסובר, שנכסים שהיא קיבלה כשהייתה נשואה לבעלה הראשון, כל זמן שהוא חי, ידו עדיפה על ידה. יש לו יותר זכות בנכסים האלה. ולכן, אחרי שהוא מת, אחיו שהוא היבם עומד במקומו. ואחיו היבם נחשב מוחזק בנכסים האלה. ולכן, במקרה הזה, גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שהנכסים בחזקת היבם. והוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל זה דווקא נכסים שהיא קיבלה בזמן שהיא ממתינה לייבום, בזמן שהיא שומרת יבם. וזה באמת ההבדל בין, אם אנחנו אומרים כמו רבה שידו יותר מידה, או כמו אביי שידו כמו ידה בנכסים שלה, בנכסי מילוב. בברייתא נאמר שאם יש שני שותפים בשדה, ושותף אחד אומר לשני, דין ודברים אין לי על שדה זו. לא אמר כלום. מסתפק את הגמרא, היא באה אליו. אם עשו קניין, קנו מידו. גביע חפץ ועשה קניין הדברים שהוא אמר. מהו? האם הקניין הוא על הקרקע, ולכן זה מועיל, כי בעצם הוא מקנה לשותף השני את החלק שלו, או שהקניין הוא לחזק את הדברים שהוא אמר, וזה לא מועיל, כי הדברים שלו בעצם לא, אין להם כוח לתת את החלק שלו לשותף. מביאה הגמרא שיש בזה ויכוח. אמר רב יוסף, הקניין לא מועיל, כי זה לא קניין על הקרקע, אלא על מדין ודברים, על זה קנו מידו, וזה לא מועיל. כי לא היה כאן קניין ולא מתנה שהשותף מקנה או נותן לשני. רב נחמן חולק, הוא אמר שהקניין הוא על הקרקע עצמה, מגופה של קרקע קנו מידו. מכיוון שאנחנו רואים שהם עשו קניין, מסתם הכוונה לעשות באופן שיועיל לתת לשותף השני את החלק שלו. לכן אנחנו מפרשים שהוא התכוון לעשות קניין, להקנות לשני את החלק שלו בשדה. אמר רבי, כשרב יוסף אומר שהקניין הזה לא מועיל, כי הקניין נעשה רק על הדברים שהוא אמר. אמר רבי, מסתבר מילתא דרב יוסף, מסתבר לומר שמה שהוא אמר, שמסו קניין על הדברים, שהוא אמר שהוא מסתלק מהדין ודברים שיש לו על השדה, ולא קניין כדי לקנות, להקנות את השדה עצמה לשני, זה דווקא במקרה כזה שהוא עורר. זאת אומרת, השותף נותן לשני, אומר לו דין ודברים אין לי בנכס הזה, שהוא מסלק את עצמו מהחלק שלו בנכס, והשני בא לזכות, אז הוא מיד צועק, לא התכוונתי באמת לתת לך את זה במתנה, רק אמרתי שאני לא רוצה להריב איתך יותר על הנכס הזה. אבל במקרה שהוא עומד, אולי עומד בדיבורו, זאת אומרת, הוא אומר לו, לשותף השני, תשמע, אני מוותר לך על החלק שיש לי בשדה או בנכס, ועושים קניין, והוא באמת הולך וזוכה בחלק של השני, יום, יומיים, ורק אחר כך, הנותן, השותף הנותן, בא ואומר לשותף שקיבל, רגע, מה אתה עושה פה? זה החלק שלי. אומר לו, רגע, אבל אתה נתת לי את זה. אומר, כן, אבל סך הכל התכוונתי לומר, דין ודברים אין לי, הכוונה שאני לא רוצה לעשות איתך מריבה על הקרקע הזאת, אבל בעצם החלק שלי נשאר שלי, והקניין היה על הדברים שאמרתי. אז אנחנו אומרים, כנראה, הבן אדם הזה, כשהוא נתן, התכוון לתת, כשהקנה, התכוון להקנות, רק שאחר כך הוא חזר בו, ואמרו לו שהקניין היה רק על דין ודברים, רק על מה שהוא אמר. ועכשיו הוא רוצה לחזור בו. אבל מכיוון שהוא יקנה, הוא כבר לא יכול לחזור. בגופה של קרקע קנו מידו, מן הסתם הכוונה שלו בהתחלה הייתה באמת להקנות את החלק שלו, רק אחר כך הוא חוזר בו ולימדו אותו שהוא יכול לחזור בו, אבל מכיוון שבאמת הוא יקנה את החלק שלו, באמת הוא לא יכול לחזור בו. אמר המאמר, להלכה הלכתה כמו רב נחמן, מגופה של קרקע קנו מידו, כשעושים קניין, אז השותף באמת מקנה את החלק שלו לשני. אמר לי רב אשי להמיימר, האם אתה ממש פוסק כמו רב נחמן? אפילו במקרה שכשהוא בא לזכות, כשהמקבל בא לזכות, הנותן צועק ומערר ועורר, או דווקא בעומד. או דווקא במקרה שבהתחלה המקבל בא וזכה בחלק של הנותן, והנותן שתק ורק לאחר כמה ימים הוא מחה. למי נפקמינה? לכד רב יוסף, כדי לומר שבעצם זה מתאים גם לפי דעתו של רב יוסף, כמו שהבאי אמר שרב יוסף מודה במקרה שבהתחלה המקבל זכה בחלק של הנותן והנותן שתק, שבאמת הקניין היה בשביל גופה של קרקע. אמר לי המאמר, לא שמיע לי דבריו של רב יוסף, כלומר לא סבירה לי. אני לא סובר בכלל כמו רב יוסף, אני סובר כמו רב נחמן, שאם אדם אומר לשותף שלו, דין ודברים אין לי על שדה זור, והוא עושה קניין, הקניין הוא על גופו של קרקע, שהוא באמת מקנה את החלק לשני. במשנה למדנו, אדם שאומר לאשתו, דין ודברים אין לי על נכסייך, עדיין הוא יאכל פירות מהנכסים שלה. אם כן, למה כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך? רק לעניין הזכות הכי לא מצויה שיש לו בנכסים שלה. שאם היא מכרה את הנכסים או נתנה אותה מתנה למישהו, הוא לא יכול לסלק את הלקוחות ולהוציא את הנכס מידם. שואלת הגמרא, הרי היא אומרת לו, היא יכולה לומר לו, אתה הרי אמרת שאתה לא רוצה זכות בנכסים שלי. אז ותימא לי מכל מי לסלקת נפשך, שאתה סילקת את עצמך מכל הזכויות שיש לך בנכסים. אמר הבעי הכלל, כשאדם כותב שטר, יד בעל השטר על העליונה, מה שלא מפורש בשטר, כאילו לא כתוב בו. אם אתה בא להוציא שטר שיש לך זכות, שהחבר שלך יקנה לך בשטר, ויש ספק האם הוא יקנה זכויות נוספות, אנחנו מפרשים שמה שלא מפורש בשטר, הוא לא נתן לך. ואם יש אפשרות לפרש שנתן לך דבר קטן או דבר גדול, אנחנו מפרשים שכנראה הוא נתן דבר קטן. אז אם כן, כאן, כשהבעל כותב שטר לאשתו, לפני שהוא נושא אותה ומכניס אותה לחופה, דין ודברים אין לי בנכסייך, זה יכול להתפרש שלושה דברים. או פירות, או ירושה, כשהיא תמות הוא יירש אותה, או כשהיא תמכור את הנכסים, הוא לא יוצא מיד הלקוחות. אנחנו מפרשים כי הדבר הקטן ביותר שהוא סלק את עצמו, שאם היא תמכור, הוא לא יסלק מיד הלקוחות. שואלת הגמרא, מי אמר שהדבר הקטן זה שאם היא תמכור, הוא לא יוצא מיד הלקוחות, אולי זה נקרא הדבר הגדול. ואם אמי פיירה, אולי נאמר שהדבר הקטן זה שהוא סלק את עצמו מלאכול פירות, אמר הבעיה, הזכות של אכילת פירות חשובה יותר מהאפשרות למכור את השדה. למה? בוצינה, דלת קטנה שנותנים לאדם עכשיו, תו מקרא, עדיפה מדלת גדולה שעדיין לא גדלה. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. וכמו שקראנו בפתיחה לשיעור את לשונו של רש"י, האומר לחברו, קח לך דלת קטנה בגינתי, או אמתן עד שיגדילו וכך גדולה, טוב לו, למקבל, לקח הקטנה מיד, כי לא ידע מה ילד יום. ואף כאן מבאר רש"י, חביבה עליו אכילת פירות שהוא תדיר, ומיד, יותר מביטול מחר, שהוא יכול לבטל את המחירה שהאישה תמכור למישהו אחר, שאינו מיד, אלא כשתמכור, ושמה לא תמכור. אז את הזכות הזאת היא, הזכות הזאת היא נחשבת פחות, ולכן אם הוא אמר שהוא מוותר על זכויות, הוא כנראה ויתר על הזכות הקטנה ביותר, על הזכות הזאת. שואלת הגמרא, ואימא מירושה, אולי הוא התכוון לסלק את עצמו, שאם היא תמות, הוא לא יירש אותה. כי הרי, הבעל יורש את אשתו רק אחרי שהיא מתה, בחייו. אבל אם הוא מסלק את עצמו מזה שהוא נותן לה את האפשרות למכור והוא לא יגבה, יכול להיות שתמכור בחייה ובחייו, זה יותר מצוי, ואז הוא יפסיד את הפירות כבר מעכשיו. אמר אביי, מיתה שהיא תמות בחייו, זה נחשב, בכל אופן בזמן הגמרא זה היה נחשב שכיחה, ותוספות מבארים, שמה משום דרוב פעמים מסתכנת בלידה. ובוא נפסוק פסק הלכה שבזמננו זה לא נכון, מכיוון שהקדוש ברוך הוא זיכה את העולם בהתפתחות של הטכנולוגיה הרפואית, שאפשר להציל את האישה כמעט בחלק גדול מאוד מהמצבים שפעם לא היו יכולים להציל אותה, אז אם כן זה גם לא שכיח, אבל בכל אופן בזמנם מחירה לא שכיחה. לעניין שהיא תמכור את הנכסי מילוג, זה דבר לא שכיח. בדרך כלל, כותב תוספות, קשה לה למכור משום שבח בית אביה. יש מדובר פה בנכסים שהיא קיבלה מהדורות הקודמים, שהיא לא רוצה למכור אותם. זה לא מצוי שהיא מוכרת אותם. וכי מסלק איניש, כשאדם מסלק את עצמו מזכות, וכי מסלק איניש נפשי, ממילתא דלא שכיחה. מסתבר שהוא סלק את עצמו בדבר שהוא לא שכיח שהוא יפסיד. מה דבר לא שכיח? שהיא תמכור את הנכסים. מזה הוא הסכים לוותר, את הזכות הזאת הוא הסכים לוותר. אבל זכות שהרבה יותר שכיחה, ממילתא דשכיחה, לא מסלק איניש נפשי, לא מסתבר שהוא יסלק את עצמו מדבר ששכיח שיקרה. ומה יותר שכיח היה בזמנם? שהוא יירש אותם. הסבר שני, רב אשי אמר, הסיבה שאנחנו לא אומרים שכשהוא אומר לדין ודברים אין לי בנכסייך, הוא התכוון להסתלק מהפירות או מהירושה, כי הוא אומר לדין ודברים אין לי בנכסייך, מהנכסים עצמם, והוא לא אמר דין ודברים אין לי בפירותיהם, בפירות של הנכסים. ומזה שהוא כתב בנכסייך, משמע שהוא מסתלק מהם כשהם הנכסים שלה, כשעדיין בחיים, ולא לאחר מיטה שזה כבר לא יהיה נכסיה. אלא אז באמת הוא כן רוצה לזכות בהם ולרשת. הדבר היחיד שהוא מסלק את עצמו זה בנכסייך, מהנכס עצמו, כל זמן שהיא בחיים, שאם היא תמכור, הוא יוצא מיד הלקוחות. למדנו במשנה שאם הבעל כותב מפורש לאישה, דין ודברים אלה בנכסייך ובפירותיהם, אז הוא מסלק את עצמו גם מהפירות של הנכסי מילוג. ולפי דעת חכמים הוא מסלק את עצמו גם מהפירות של הפירות, וגם מהפירות של הפירות של הפירות. רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פירי פירות, רק מהפירות הוא סלק את עצמו. עד שהוא יכתוב להדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם. מה ההבדל בין פירות לבין פירי פירות? תנו רבנן, אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות. הכניסה לו קרקע, והקרקע עשתה פירות, אלו אין פירות, הרי אין פירות. אם הוא מכר את הפירות ולקח מהם קרקע אחרת והיא עשתה פירות, זה כבר פירי פירות, הרי אין פירי פירות. רבי יהודה אומר שכדי שהבעל יסתלק גם מפירי פירות עד עולם, הוא צריך לכתוב, דין ודברים אלה ונכסייך ובפירותיהם ובפירי פירותיהם עד עולם. שתי הלשונות. היא באה אלוהו, הגמרא מסתפקת. לרבי יהודה, מה צריך הבעל לכתוב? האם רק פירי פירותיהם, שהוא מסלק את עצמו, וזה כולל גם פירי פירי פירותיהם? האם עד עולם, פירותיהם עד עולם, ואז זה כולל פירי פירותיהם ופירי פירי פירותיהם עד עולם? האם הוא צריך לכתוב את שניהם? זה מה שהגמרא מסתפקת. לפי דעתו של רבי יהודה, פירי פירות דווקא, זהו חייב לכתוב כדי להסתלק מפירי פירי פירות? ומה שכתוב עד עולם זה לא דווקא, זאת אומרת, גם אם הוא לא כתב את זה, הוא מסלק את עצמו גם מפירי פירי פירות עד עולם. ואם הוא יכתוב רק עד עולם. זה לא יועיל אפילו לא מפירי פירות להסתלק. עוד דילמה בדיוק הפוך, דווקא זה שהוא כותב עד עולם, זה דווקא, זה העיקר. מספיק שהוא כותב לה שהוא מסלק את עצמו מפירותיהם עד עולם, אז הוא מסלק את עצמו מפירי פירותיהם ופירי פירי פירותיהם גם. ואם הוא כותב רק פירי פירותיהם, זה לא מספיק, כי זה רק מסלק את עצמו מפירי פירותיהם ולא פירי פירי פירותיהם. עוד דילמת הווי הוא דווקא, הוא שצריך גם לכתוב פירי פירותיהם וגם עד עולם. ורק על ידי זה הוא מסתלק מפירי פירי פירות גם. ועכשיו הגמרא מבארת, רגע, מה בעצם הספק? הרי כתוב כאן מפורש שרבי יהודה אומר, גם פירי פירותיהם וגם עד עולם, אז כנראה צריך את שניהם. אומרת הגמרא, לא חייב להיות. כי גם אם תמצא לומר פירי פירות דווקא, זה מה שצריך לכתוב, ולא צריך לכתוב עד עולם, אז תשאל אם כן למה לי, למה זה כתוב במשנה? התשובה היא, אקא משמא לן התנא, כיוון דכתב לה פירי פירות, כמאן דכתב לעד עולם דמי, לא שצריך לכתוב עד עולם. כשהוא כותב לפירי פירות, מבאר את המשנה שזה כמו שהוא כתב לעד עולם, הוא מסתלק מפירי פירי פירותיהם עד עולם. ואם תמצא לומר כמו הצד השני, שהעיקר צריך לכתוב שהוא מסתלק מפירותיהם עד עולם, זה דווקא. ואם כן תשאל, אז למה באמת המשנה כותבת שהוא אומר מפירותיהם ופירי פירותיהם? למה לי? הרי מספיק שהוא כותב פירותיהם עד עולם. התשובה, באמת לא היה צריך לכתוב פירי פירות. רק אקא משמא לן, משנה כותבת פירי פירות כדי לחדש. אף אגב דכתב לה פירי פירות, היא כתב לעד עולם אין, אז היא יועיל, ואם הוא לא, זה לא מועיל. אם משנה לא הייתה כותבת את זה, היינו אומרים, שאם הוא כתב פירי פירות, והוא לא היה כותב עד עולם, אז הוא היה מסתלק גם מפירי פירי פירות. אבל האמת היא, שרק אם הוא כותב עד עולם הוא מסתלק מפירי פירי פירות. לכן היו צריכים לכתוב שאפילו אם הוא כותב פירי פירות זה לא מעיל עד שהוא כותב עד עולם. ואם תמצא לומר תרווי הוא דווקא. צריך לכתוב גם פירי פירות הם וגם עד עולם. אז באמת תרווי הוא למה? תאר אותי למה לי? באמת למה צריכים לכתוב את שתי הלשונות? צריך את שתי. די כתב לה ש... הוא מסלק את עצמו מפירי פירות, והוא לא כתב לעד עולם, אבא אמינה באמת רק פירי פירות הוא דלא אכיל. אבל פירות של הפירי פירות, פירה דפירי פירות, זה כבר כן אכיל. להחיץ צריך, לכן צריך לכתוב גם עד עולם, שגם מפירי פירי פירות הוא מסלק את עצמו. והיא כתב לעד עולם, ולא כתב לפירי פירות, הוא היה כותב רק שהוא מסלק את עצמו מנכסיה, מפירותיהם עד עולם, הייתי אומר שמהפירות הוא מסלק את עצמו עד עולם. אבא אמינה לעולם הפירות כהי, אבל פירי פירות הוא לא מסלק את עצמו בכלל. הפירות הראשונים הוא לעולם מסלק את עצמו. אבל, זאת אומרת, הפירות הראשונים, הפירות עצמם הוא לא יאכל לא בשנה הראשונה ולא בשנה השנייה. כל הפירות שיוצאים מהשדה הזאת הוא לא אוכל. אבל מה עם פירי פירי פירות? זאת אומרת, אם ייקחו את הפירות וימכרו אותם ויקנו בכסף שדה, והיא תוציא פירות, מזה אולי הוא לא מסלק את עצמו. לכן הוא כותב, לאחי צריך פירי פירות, כדי ללמד אותנו שהוא לא מדבר, כשהוא אומר עד עולם, על הפירות עצמם. הוא מדבר עד עולם גם על הפירות של הפירות ועל הפירות של הפירות של הפירות. אז אם כן, הגמרא בעצם נשארת בספק. מה באמת מעכב? האם פירי פירות, האם עד עולם, או שניהם? והגמרא בעצם אומרת שיש סברה לומר אפילו, שצריך לכתוב את שניהם, את שתי הלשונות. מסתפק את הגמרא, היא באה אלו, אם אדם כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך, אבל הוא לא כותב הוא בפירותיהם, אלא רק הוא בפירי פירות. מה הוא שיוכל את הפירות הראשונים? האם אפשר לומר, מפירי פירות, מהם סליק נפשי, מהם הוא סליק את עצמו, אבל מהפירות עצמו, מפירי לא סליק נפשי, ואת הפירות הוא יכול לאכול? או דילמה, מצד שני אפשר לומר, שאין סברה לחלק בין פירי הפירות לבין הפירות, והוא התכוון להסתלק גם מהפירות, מכל מילי סליק נפשי. אומרת הגמרא, פשיטה דמכל מילי סליק נפשי, שהוא סליק את עצמו גם מהפירות עצמם, מכל דבר. די אמרת, אם תאמר שרק מפירי הפירות הוא סליק נפשי, סליק את עצמו, ומפירות, מהפירי, לא סליק נפשי, איך ייתכן דבר כזה? אם הוא אוכל את הפירות, איך יהיה פירי פירות? כיוון דאכלינו לפירות, פירי פירות מאיכה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. ולטעמיך, לפי הסברה הזאת, עד אתנן. משנה אומרת, רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פירי פירות וכו'. שאלת השאלה, הרי כשהוא אומר, דין ודברים אני בנכסייך ובפירותיהם, זה אומר שהוא נותן את הזכות של הפירות לאשתו. הוא מסלק את עצמו מהזכות של הפירות. זאת אומרת, אשתו אוכלת את הפירות, אז איך יהיה פירי פירות? כיוון דאכלין הוא לפירי, כיוון שהיא אוכלת את הפירות, פירי פירות מאיך, לא יהיו פירי פירות. אלא, מה חייבים לבהר? הרי בפועל רבי יהודה כן דיבר על פירי פירות, כשהיא מקבלת את הפירות. מה הוא מתכוון לומר? בדשיירה. אם היא לא אכלה את כל הפירות, והשתיירו פירות וקנו בהם קרקע. אף על פי שהייתה יכולה לאכול, היא לא אכלה. אז הפירות שיגדלו מהקרקע הזאת, הם יהיו פירי פירות. הכנה, וגם כאן אפשר לבאר, שגם אם הוא לא שיער את הפירות, אלא רק את הפירי פירות, אז אתה שואל, אם את הפירות הוא יכול לאכול, איך יהיו פירי פירות? מדובר בדשייר, שהוא שיער, הוא לא אכל את כל הפירות, אלא קנה מהם קרקע, והפירות שיהיו מהקרקע הזאת, הם יהיו שלה. את הפירות עצמם הוא משאיר לעצמו, הפירי פירות הוא נותן לה. אז איך יהיה פירי פירות, אם הפירות הם שלו, איך יהיה לה את הפירי פירות? הוא השאיר את הפירות וקנה מהם קרקע, והפירי פירות, את זה הוא רוצה לתת לה. אז אם כן, באמת יש את הספק, האם כשהוא אומר לה, דין ודברים אלי בנכסייך הוא בפירי פירות, והוא לא אומר הוא בפירות, למי שייכים הפירות? האם הם שייכים? לא, או שהם שייכים לה, ובאמת השאלה הזאת נשארה בספק, ועד כאן דף פי ג'.